טוב, שלום לכולכם. אנחנו נרצה להתקדם היום ולהמשיך ולבחון את המשמעות של תהליך התשובה. לצורך כך נרצה לרגע להתבונן בלשונו של הרמב״ם, בהגדרתו, את הדין שאנחנו אומרים ועומדים לעבור בראש השנה. הרמב״ם כותב כך, במקור מספר 1, הלכה א', כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. שתי הערות. הערה ראשונה, מעניין שהרמב״ם בהלכות תשובה, כאשר הוא מדבר על החשבון, הוא איננו מדבר על בני ישראל. הוא לא מדבר על יהודים. הוא מדבר על כל אחד ואחד מבני האדם. אגב, ככה אנחנו אומרים שבראש השנה כל בני אדם עוברים בפניו כבני מרון. למור, זה לא רק דבר ששייך לנו לעם ישראל, אלא כל בני אדם. אמנם פה הרמב״ם עוד לא מדבר על ראש השנה, תכף הוא יגיע לראש השנה. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו... מישהו אמור להפעיל את זה? זה פועל? אני לא יודע. מישהו שם לי פה וזה נראה לי... זה עובד? כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. וגם פה יש שני חידושים. חידוש מספר אחד, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין אדם שאין לו עוונות. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו עוונות. אבל כמובן גם חידוש הפוך כתוב פה, שאין אף אדם על הגלובוס שאין לו זכויות. זה רמב"ם מפורש. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ויש לו עוונות. ואם כך, אז איך יודעים, אנחנו אוהבים מאוד להכניס אנשים למגירות. אז אם כולם יש להם גם זכויות וגם עוונות, אז איך נקטלג? אומר הרמב״ם את החלוקה הידועה. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק. מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה למחצה בינוני. לכן המדינה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת. ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. לא ניכנס כרגע, אגב אם כן, הרמב״ם חילק לשלוש קטגוריות, כמובן בעקבות חז"ל, לפי הרוב, רוב זכויות צדיק, רוב עוונות רשע, מרצה למרצה בינוני. נתעלם כרגע מהדיון שהרייבד, הרעבד, דן בעקבות הרמב״ם, הלכה ב', אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך וכו'. ושמה תאמרו, הלא אנחנו בעינינו רואים לא כך. טוב, אז קודם כל אף אחד לא תקע כף לידינו שגם מי שאנחנו רואים אותו הוא רובה עוונות. זה מה שאנחנו רואים, מה שנראה לנו, אבל לא ניכנס לדיון הזה.
טוב, זה אנחנו רואים שדרך רשעים זה לך.
כן, יש דבר כזה. על כל פנים, ממשיך הרמב״ם ואומר בארבע השורות האחרונות של מקום מספר אחת, וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא ואז אותו הדבר, אותה חלוקה. ואז מה קורה? מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, או בלשוננו, בלשון הגמרא, נחתם לאלתר לחיים. מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. כן, הצדיק מיד לחיים, הרשע מיד לזה, והבינוני יש לו את 10 ימי תשובה, שהבינונים תלויים ועובדים עד 10. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה ממתמטיקה בסיסית. שוו בנפשכם שיש אדם אחד שהגיע לראש השנה, כאשר הוא בינוני. אמור, 50-50. זכויות ועוונות שקולים. עכשיו תשמע, הוא אומר, הוא שמע איזו הרצאה בדרשת שבת תשובה שאמרה לו תחזור בתשובה, אבל מה? הרב לא הסתפק בדרשה בזה, אלא לימד אותו את כל מה שמופיע בפניכם, כן, במקור מספר 6, את המורכבות של תשובה, שתשובה מורכבת מארבעה חלקים. א', שיעזוב החותך את או ויסירו ממחשבתו. ב', קבלה לעתיד, יגמור בליבו שלא יעשהו עוד. ג' התנחם על שעבר למור חרתה. ד' זה לא תלוי בי אלא תוצאה, שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. וואה, זאת אומרת לא זו בלבד, החרתה צריכה להיות כל משמעותית, עד שיודע תעלומות, בוחן את ליבותיך ויודע שהחלטתך והחרתך וקבלתך לעתיד היא טוטלית. מקור 6. ארבע, גם צריך וידוי, וצריך להתוודות בשפתה ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. הוא שמע את ההרצאה הזאת וניבל. וואו, בוא לתהליך מסובך, ארבע שלבים, אין לי כוח. אבל מה? אומר, אתם יודעים בכל זאת מה השיחה עשתה לי? היא אמרה לי שאני אתאמץ יותר. תשובה, אין לי כוח, אני אתאמץ יותר. ואז, שוב, אנחנו לא יודעים את החשבון ולא רואים, אבל אני אומר, כלפי שמעיה גליה, היהודי הזה שהיה אלף אלף, אלף אבונות, אלף זכויות בראש השנה, הוא בעשרת ימי תשובה צבר את ההישגים הבאים. 200 זכויות ו-100 אבונות. בסדר? מה לדעתכם דינו ביום הכיפורים? מה? צדיק. לא, אני לא יודע, אבל אני לא... לו יצייר שאלה מה הנתונים, אז מה יהיה בשמיים? בוודאי, שוב, שוב, העירה פה הערה חשובה, כמובן שאנחנו יודעים שיש גם משקל איכותי, זאת אומרת, לא כל עבירה וכל זכות זה אותו הדבר, אבל בשקלול הוא עשה 200 לעומת 100. מה יהיה לי לא? בואי, אתם לא נורא לא רחמנים, אתם לא אומרים להם, צדי.
מכתב לחיים.
מי בעד מכתב לחיים? ירים ידו. מי בעד לא? למה? רגע, מי נמנע? כן.
למה לא? מה את אומרת? כן, מה את אומרת? הרמב״ם עם יעל.
מצטער.
מה היא אמרה?
היא אמרה לא? ברמב״ם במפורש כתוב לא כמוכן. אתם רחמניות, וגם יש רציונל למה שאתם אומרים, אבל ברמב״ם לא כתוב כך. לא כתוב ככה. תסתכלו, מה כותב הרמב״ם במקור אחד בשתי השורות האחרונות? הבינוני תולים אותו עד יום הכיפורי. ועכשיו מה? אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. הרמב״ם מעמיד את כל הפירמידה על קצה הפירמידה, והיא רק אופציה אחת, והיא תשובה. מה כתוב ברמב״ם? אם לא עשה תשובה נחתם למיטה. עכשיו, היא לא עשה תשובה, יכול להיות שעשה יותר זכויות. אגב, זה לא אותו הדבר, זה לא חייב ללכת ביחד. יכול להיות שאדם עושה רובו זכויות, אבל הוא לא עשה תשובה. הוא באותו יום נתן צדקה, והוא לא דיבר לשון הרע, ולא דיבר בתפילה, וקנה כשר, והתנהג לחברו, הכל טוב יפה, ועשה יותר זכויות, אבל תשובה הוא לא עשה, הוא לא עשה את כל מה שכתוב מקום מספר 6. זה ייתכן היפותטי. כאילו, מה עשית? מה שבא ברמב״ם? שהאלטרנטיבה היחידה לבינוני על מנת להימלט מהדין, מאימת הדין, רק מסלול אחד, תשובה, תשובה, תשובה ותו לא. ואז אנחנו שואלים את עצמנו שתי שאלות. שאלה מספר אחד, למה? הלא לכאורה, לא בכדי אתם רובכן אמרתם שהאדם הזה ביום הכיפורים יהיה זכאי, כי זה מאוד הגיוני. כשהוא הגיע ליום הכיפורים הוא רובו זכויות, זו הגדרה של צדיק. שתיים, מה המקור שלך הרמב״ם? ולמה? כי בואו נתבונן מהו המקור ונראה שהרמב״ם לא ציטט את הגמרא כפי שהיא כתובה. תסתכלו במקור מספר 2, זה המקור של הרמב״ם. אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינונים תלויים ועומדים בראש השנה ועד יום הכיפורים. נו, אז מה יהיה איתם?
זכו.
זכו נכתבים לחיים. לא זכו נכתבים למיטה. עכשיו זכו זה לא זכו בגרלה בפייס. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שרירותי שלא תלוי בי, אלא על פניו הפשט הפשוט הוא זכו, הכוונה צברו זכויות. אם כן, הגמרא לא העמידה את האופציה היחידה לבינוני רק בעולמה של תשובה, אלא בעולם הזכויות. זכו בהרמב״ם ואומר, לא, אני משנה את מה שכתוב, לא זכו אלא תשובה ותו לא. למה? מילא היינו מבינים את ההיגיון שבדבר הזה, אבל גם ההיגיון איננו מובן. אז גם המקור לכאורה לא תומך בעמדתך הרמב״ם, וגם הרציונל לכאורה לא משרת את עמדתך. בבקשה.
גם הגמרא מדברת על הבינוני.
נכון, אבל אין לי בעיה עם זה
עם זה אין לי בעיה, גם אני מסכים. לא, אבל למה אם לא עשה תשובה נחתם למיטה? למה? אם לא עשה תשובה כתוב ברם, נחתם למיטה. מה שמע? שאם לא עשה תשובה, אפילו עשה דברים אחרים. קרי, אפילו צבר יותר זכויות מעוונות. הוא נקרא... לא, אבל... אנחנו מדברים על הצדיק, מדברים מה הוא עושה, אז הוא לא עשה תשובה, הוא לא עשה תשובה, אבל אני אומר עדיין, זה לא יעזור לו, שום דבר אחר לא יעזור לו, לא יוציא אותו מהסטטוס הזה. למה? אבל גם היכולת אני אומר, לא משנה, אבל לא יציאה. אבל למה אם אני לא עשיתי תשובה, אבל יש לי עכשיו יותר זכויות מעוונות, למה אני לא... רק אם באלף תשרי הייתי 1,900, אז זה היה בסדר, נכון?
כן.
למרות שאין לי 900 עבירות, או 900 נקודות חובה, למה עכשיו זה לא טוב? את השאלה הזאת שאל אחד מגדולי בעלי המוסר פעם לבר מצווה, אני זוכר, היה ברעננה היהודי מאוד מעניין, הוא היה מחלק נפט, היום אין מקצוע כזה, תודה רבה, הוא היה מחלק נפט, והוא היה יהודי שלמד בישיבות ליטה פעם, הגיע מאירופה, והוא הביא לי, אני זוכר, לבר מצווה את הספר כוכבי אור. את הספר הזה כתב רבי יצחק בלזר, שהיה תלמידו של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר. הוא ששואל את השאלה הזאת. ותראו, מביא אותו בעל הפחד יצחק, אומר שתי מילים על הפחד יצחק. פחד יצחק זה יהודי שקראו לו רב יצחק הוטנר, יהודי גאון גדול, נפטר לפני 20-30 שנה לערך. חי...
איך קוראים
לחלק
הנפט? איך קוראים לחלק הנפט?
לופיאנסקי, למה?
לא, אנחנו מכירים לחלק נפט אחר.
לא, אז כנראה פעם היה עוד לחלק נפט.
כן,
בתל אביב. והוא למד בישיבת חברון, כשעוד הייתה בחברון, באזור הפרעות, מאורעות תרפ"ט. הוא היה אז, אגב, עוד בקשר עם הרב קוק. יש על אחד מספריו, יש הסכמה של הרב קוק. והוא מאוחר יותר היה אחד מחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, היה גם ראש שיבה בירושלים. איך הוא הגיע במטוס? ואגב, פרט ביוגרפי מעניין, ב-1970 הוא נחטף במטוס, חטפו אז 4 מטוסים לירדן. 4 מטוסים, הוא היה באחד המטוסים, ואז גם המחבלים לקחו לו חלק ניכר מהכתבים שלו. אבל... יצאו, יש סדרה ארוכה שנקראת פחד יצחק, שספר מחשבה מאוד עמוקים, והוא יהודי מאוד, מאוד מעניין, סדרה של יותר הסכמות. הוא מביא שם את אותה קושייה, תראו במקום מספר 3. והוא אומר כך, הרמב״ם כשהעתיק ברייתא זו, לאמור את הברייתא מופיעה במקום מספר 2, שינה לשון הגמרא. דבסוגיה, לאמור בסוגיה שלנו הלשון, הוא זכו נכתבים לחיים. והרמב״ם שינה הלשון והעתיק אם עשו תשובה, אם עשו תשובה נחתמים לחיים, במקום זכות בכלל הגביל את העניין לתשובה דווקא. ומרן הגאון מארי בלזר, תלמידו של רבי ישראל מסלנט מפטרבורג, הרגיש בכאן תמיהה רבתא, למות תמיהה גדולה, שהרי הבינוני הוא זה שמעשיו שקולים ואין לה טוב הכרעה על הרע, ואם כן כל זכות שתהיה לו תהיה מה שתהיה, בידע להוציאו מכלל פלגה ופלגה ולהכניסו לכלל רובו זכויות ולזק אותו לחיים טובים. ואם כך נשאלת השאלה, למה הרמב״ם צמצם את הכל והעמיד על עולמה של תשובה? זאת השאלה. התשובה שרוצה לומר הרב הוטנר בעל פחד יצחק היא התשובה הבאה. שגרת המחשבה, הוא אומר, תופסת את המושג ריבוי זכויות ואת המושג ריבוי עוונות כמושג כמותי. זאת אומרת, הם בדרך כלל לא מבינים שיש איזה מוסניים כאלה, שמים פה, שמים פה. כמובן, כשמדברים כמות, אז בהחלט למה שקודם את אמר, כמות איכותית. זאת אומרת, יש מצווה אחת שיש לה 17 נקודות, יש עבירה אחת שיש לה 6 נקודות, יש מצווה אחת שיש לה 5,000, אבל זה עדיין עניין כמותי. ברם, הוא אומר, לאחר מחרשת המחשבה בפנימיותם של המושגים רובו זכויות ורובו עוונות, התחדש אצלנו המבט בהבחנתם של המושגים הללו. הוא אומר, צריך להסתכל על זה לגמרי אחרת. המבט החדש הזה מראה לנו כי רובו זכויות איננו סכום של כמה זכויות יחידות. ואם בסכום עזקינן, כי אז היה מדרגת רובו זכויות משתנית משנה לשנה, משעה לשעה ומרגע לרגע. אמנם מה שהמבט החדש מראה לנו הוא רובו זכויות, הוא קו באופיו של האדם, והוא הוא הקו המושרש ביחסו של אותו אדם אל הטוב ולרע. אני אסביר. הרב אוטנר מעורר שאלה נוספת. השאלה היא כדלקמן, אם אנחנו מקבלים את מה שהרמב״ם, אם אנחנו מקבלים לפי דברי הרמב״ם ודברי הגמרא, שצדיק זה רובו זכויות ורשע זה רובו יבונות ובינוני זה מרצה למרצה, אומר הרב אוטנר, רגע, מעבר לקושייה לרמב״ם יש לי עוד קושייה. אתם יודעים מה השאלה? כל המושג צדיק, רשע ובינוני הופך פלואידי לחלוטין, גמיש לחלוטין. מה אני מתכוון? אני בא ואני שואל, תגיד לי, זה הוא צדיק או רשע? אתם יודעים מה התשובה? תלוי באיזה שעה אתה שואל.
כך, אם אתה בא בשמונה בבוקר, יכול להיות שהוא עומד עכשיו על 900 זכויות, 899 עוונות, בהגדרה של הרמב״ם, צדיק. הוא נכנס לתפילה, דיבר כל התפילה. טרח, הפך רשע. הוא צבר עוונות. אז ב-842 הוא רשע. ב-843 בדרך החוצה הוא הוציא 10 שקלים מהכיס ושם בצדקה. בום! התאזן. עכשיו הוא בינוני. אז ככה זה צדיק, רשע ובינוני. ברמי, אגב, קחו את חשבון הבנק שלכם. לא יודע אם הוא במינוס או פלוס. יום אחד הוא יכול להיות במינוס, יום אחד בפלוס, יום אחד הוא מאוזן, יום אחד ככה, יום אחד ככה. הוא יכול להיות גם 5 דקות, בדיוק נכנס לי המשכורת, בדיוק יצא לי הישראכרט, יצא לי ככה, יצא לי ככה. אז מה, אז באמת גם הצבא של האדם הוא בצורה כזאת? תראו, יכול להיות שהתשובה היא כן. עד רבה, זה היופי של חיי אדם, זו הדינמיות של מצבנו הרוחני. גם אם אתה פה, בעוד 5 דקות אתה יכול להיות שם, בעוד 7 דקות אתה יכול להיות פה. אבל הרב אוטנר לא מסתייג מהגדרה כזאת שהיא כזאת, כל רגע ורגע יכול מצבו של אדם להשתנות. שאלה מספר 3.
מה הרגע קובע?
טוב, אז מה הרגע קובע? אפילו בראש השנה, תלוי. האם בודקים אותנו ב-7 בבוקר או ב-4 אחרי צהריים? זה הופך את זה למין נורא משחק כזה, משחק מזל. שאלה מספר 3. תגידו לי, מה כל הטרסק של 10 ימי תשובה? לפי הפרשנות הזאת, מה זה 10 ימי תשובה? 10 ימי תשובה זה עולמו של הבינוני. אתם יכולים לי בבקשה לומר לי על אמת, כמה בינוניים לדעתכם מסתובבים על הגלובוס? למה אתם אומרים רוב העולם? לדעתי אחד ממיליון. אלא אם ההגדרה של הרמב״ם, מה זה בינוני? אתה במהלך השנה עושה זכויות ועוונות. יש רוב זכויות, יש רוב עוונות. אתה יודע מתי אתה בינוני? מתי שבדיוק, בלשון הילדים, בדיוק, מספר הזכויות שלך ומספר העוונות שלך הוא אותו הדבר. נו, בינינו, כמה אנשים כאלה מסתובבים על הגלובוס? מה הטרס כזה במסעת עם התשובה? בשביל האלה של נער יספרים, אז אמנם אני מכיר את דברי חזל ועוד מעט יראה אותם, שלעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייו. אבל מה זה, מין פיקציה כזאת, מין הונאה עצמית, על כל הגלובוס? אני זוכר שהייתי פעם ילד קטן, אחד מספרי החידות, הייתה חידה מה הסיכויים וההסתברות שבאותו חדר יושבים שני אנשים שיש להם אותו מספר שערות על הראש. זה נראה לי מין חידה כזאת, זאת אומרת, בינוני זה, כמה בינוניים יש על הגלובוס? שבדיוק מספר הזכויות, זה כמו שתשאל, מתי קורה שחשבון הבנק שלך בדרך מקרה הוא מאוזן על האפס, בדיוק 0 אגורות. בדיוק החובה והזכות והחובה הם בדיוק אותה במקרה. זה דבר מאוד נדיר, אז זה הבינוני. בא הרב אוטנר אומר, אני לא מסכים עם זה. בינוני זה לא שאלה כמותית, זו שאלה מהותית. מה רוצה לומר מהותי? תראו, כשאני בא לפעמים ואני אומר על מישהו שהוא אדם עצבני, מה הכוונה? אני ספרתי כמה פעמים ביום הוא התעצבן וכמה פעמים הוא לא התעצבן, ואז כל יום אני סופר מחדש. אני אומר, היום הוא כבר לא עצבני, כי 17 פעם הוא לא התעצבן ו-16 פעם הוא התעצבן. מחר אני אגיד, לא, הוא כבר הפך להיות עצבני, כי היום 18 פעמים הוא התעצבן ו-17 פעמים... זו מידה בנפש, זה לא איזה דבר כזה גמיש כזה, וממילא ההגדרה תהיה כזאת. יהיה לנו קצת קשה לקבל אותה, ואתם אני רוצה. רובו זכויות זה אדם שהייתי אומר, שם הראש שלו. רוב המחשבות שלו, רוב השאיפות שלו, רוב הכיוונים שלו זה לחיוב. זה כיוון הזכויות. אדם שרובו עוונות זה אדם, אין, שהוא שם הראש שלו, זה מה שמעניין אותו, זה מה שמטריד אותו.
בינוני זה עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. זה אחד, וקודם הגברת פה אמרה זה רוב העולם, עכשיו אולי אפשר באמת להבין שזה רוב העולם, זה הבינוניות בהתגלמותה, זה חוסר החלטה לנו אתה ולצרינו, אתה פה או שם. זאת, זה אומר רודז, זה מחצה למחצה, זה לא בדיוק המתמטיקה של 1972 זכויות ובדיוק 1972 עוונות, לא זה הפשט. אגב, מה הרב אוטנר מרוויח בדבר הזה?
ממילא עכשיו נבין את שיטת הרמב"ם. כדי להפוך מבינוני לצדיק, לא מספיק להוסיף עוד זכות אחת. כמו, אם אדם הוא עצבני, לא מספיק שפעם אחת הוא לא יתעצבן.
הוא לא יפוך לא עצבני בגלל זה. הוא צריך לחולל שינוי מהותי בנפש. בלעז קוראים לזה טרנספורמציה. שינוי מהותי. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית?
תשובה. בעברית קוראים לזה תשובה. וממילא אומר הרב אוטנר, זאת הסיבה.
כדי להפוך מבינוני לצדיק, אל תחשב, טוב, אני אוציא איזה 10 אגורות מהכיס ואני אתן והכל בסדר. לא, זה לא עובד כך. אתה צריך לחולל שינוי אמיתי. לשינוי אמיתי קוראים בטרמינולוגיה של עולם ההלכה, בהסתכלות של תורה, קוראים לזה תשובה. עשו תשובה, נחתמים לחיים. לא עשו תשובה, נחתמים למיטה, ולא יעזור שתיתן עוד 7 אגורות לצדקה, ופעם אחת תעביר את הזקנה בכביש. לא, אתה לא הופך לצדיק בגלל זה. כך אומר הרב אוטנר. אני הקטן ברשותכם רוצה לנסות לדייק את הדברים בלשונו של הרמב״ם. והרמב״ם הוא דייקן ברמה מדהימה. תסתכלו שוב במקום מספר 1, ואני אעזור לכם, תסתכלו בשתי המילים המסומנות בקו. מהו צמד המושגים שהרמב״ם משתמש בהם כשהוא מדבר על המשקל הזה? איזה צמד ביטויים? זכויות ועוונות. אני לא בדיוק יודע מה זה זכויות, אני מוכרח להודות. אני מכיר צמד אחר הרבה יותר ברור, ולא רק אני מכיר אותו, אלא אני אראה לכם שגם הרמב״ם מכיר אותו. איזה צמד אחר? מצוות ועבירות או מצוות וחטאים. זה אני מבין. מה זה מצוות? אני פותח את ספר המצוות לרמב״ם,
ואני יודע שיש 613 כאלו, ואני יודע שחטאים, הכוונה היא כל פעם שאני לא עומד בסטנדרטים האלה, והכל שריר ובריר וקיים. זה אני מבין.
אגב, הרמב״ם משתמש, הרמב״ם מכיר את המושגים הללו. אתם רוצים שאני אוכיח לכם? תסתכלו רגע במקור מספר, מלבל אותי הדפים האלה. כן? מה? לא, אין לי? אין לי, צר לי. תסתכלו בבקשה במקור מספר 4. 4. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה, כולה כאילו חציו זכאי, חציו חייב. וכן העולם חציו זכאי וחציו חייב. מה אומר הרמב״ם? חטא חטא אחד, הרי יחיה את עצמו את כל העולם כולו לכף חובה. עשה מצווה אחת, הרי יחיה את עצמו את כל העולם לכף זכות. באיזה מושגים הרמב״ם משתמש פה?
חטא ומצווה.
אגב, יתרה מזאת, גם הרמב״ם במקור מספר 1 בהלכה ג', גם פה הוא מזכיר את הביטוי מצוות. כל מי שניחם על המצוות שעשה ותהה על הזכויות. אגב, שימו לב, אז כבר אני רואה ברמב״ם שיש שני דברים שהם לא אותו הדבר. יש מצוות ויש זכויות. ואז אני שואל, מה זה? מצוות אני יודע. מה זה זכויות? מה זה אבונות?
ולמה הרמב״ם כשהוא דיבר על החשבון הוא דיבר על זכויות ואבונות, הוא לא דיבר על מצוות וחטאים?
כדי לנסות להבין את זה או להציע פתרון, אני רוצה ביחד איתכם לקרוא רמב״ם שלטעמי הוא רמב״ם מרתק, וזה רמב״ם שמופיע במקום מספר 5. והרמב״ם אומר כך: אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה. אגב, ופה הרמב״ם מדבר על עבירות, שזה ביטוי מקביל לחטאים, כגון זנות וגזל וגניבה. אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לה. נבהיר, דעות כשהרמב״ם מתכוון זה לא פילוסופיה, זה לא הגות, כן? זה מידות. כי ברמב״ם יש הלכות יסודי התורה,
זה עוסק בהגות ובפילוסופיה, ויש הלכות דעות שם הרמב״ם מדבר על מידות ותכונות, כן? על תכונות, על כעס, על זה.
אז ממילא צריך לחזור על המידות, על הדעות הרעות. והנה הרמב"ם מונה רשימה, אנא הקשיבו לרשימה שהרמב"ם מונה. הוא צריך לשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהם, מן הכל צריך לחזור בתשובה. אגב, למה הרשימה הזאת היא מרתקת? מה מיוחד ברשימה הזאת? אתם יודעים מה מיוחד ברשימה הזאת? קשה לעמוד בזה, יש דבר אחד.
זה לעמוד בזה. מה? זה לא מעשים, זה הרב אומר מפורש. אל תחשוב שרק מעשים, אלא גם מידות. אבל אני אגיד לכם מה, אני יודעתי, פשוט מדהים פה.
תסבירו לי, איזה איסור יש פה בדברים האלו? הרב אומר, אלו האבונות קשים אלו שיש בהם מעשים. בואו נקרא את הרשימה, סליחה, ותגידו לי איפה כתוב שאסור לעשות את זה. איפה זה כתוב? מילא כעס, נו, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, אני מגיד, כאילו וכאילו, בסדר. אין? ומין האיבה, ומין ה... איבה מצאתם, לא תסנא את אריך בלבביך. הכאילו הזה קצת מזכיר לי, לפני שנה היה אצלנו הרב עמר, הרב הראשי, ואז הוא סיפר שבמרוקו פעם היה איזה כולל כזה שלמדו בו שלוש קבוצות. חלק אמרו תהילי, חלק משנה וחלק גמרא. התגמול היה לפי הרמות. תהילים, 50 שקל לחודש, זה 100 שקל ב-150. יום אחד בא זה שלומד תהילים, אומר לאחראי שהוא רוצה 150. אומר לו למה? אומר, למדתי דברי חז"ל, שדוד המלך בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, יהי רצון שיחשבו שירות ותשברות שכתבתי לפניך, כאילו עסק בין נגעים באוהלות. כתוב, אז אמר, אז הנה, גם תראה כאילו. אמר לו אחרי, אין שום בעיה, אני אתן לך 50 שקל, ואתה תבקש מהקדוש ברוך הוא, כאילו זה 150 שקל. כאילו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה יצאנו מן הקנאה, מן העיתול, מרדיפת הממון. סליחה, אולי תגידו לי איפה כתוב בתורה שאסור לרדוף אחרי הממון? אגב, אני לא אגזור חס וחלילה שקל באף אחד, אני אתן מעשר כספים, אני בסך הכל רוצה שיהיו לי הרבה אפסים אחרי האחד בחשבון הבנק שלי. איפה זה כתוב שאסור? זה איסור? אני עובר עליו? אני עובר על מצווה ממצוות התורה? עזבו את זה, רדיפת המאכלות, אני לא מבין, יש מצוות עשה דאורייתא לעשות דיאטה? אני אוכל בדץ, רבנות מהדרין, מה שאתה רוצה. מה זה רדיפת המאכלות? איפה כתוב בתורה שאסור לעשות את זה?
סליחה, זה לא רשימה דתית בכלל, זה מין מידות, זה מדהים. אני צריך להרכן
מה?
או, איך אמר מישהו, אני אגיד לכם,
לא נפלא, בפרשת השבוע יש את כל הקללות הנוראיות שלא עלינו, אתה קורא שם זה פחד ואימה, ובסוף כתוב למה כל זה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. מה? אז לא הייתי שם, אז לא עשיתי בשמחה, מה כל כך נורא? ב', מה זה הביטוי הזה תחת אשר לא עבדת? היה צריך להגיד בגלל, עקב. שמעתי פעם סיפור נפלא שאמר ככה,
מעשה שהיה ככה היה, היה איזה יהודי אחד שהיה לו ילד שהיה מה שנקרא חסר מוטיבציה חינוכית, או כמו שהמורים אוהבים לומר, הוא לא מממש את הפוטנציאל הטמון בו. משפט הקלאסיקה של המורים.
ואז הוא למד בחיידר, אתם יודעים בשיטת הקמץ א' א' וכו', שהוא כל עוד זה היה קריאת ים סוף, א' ב' ג' ד', עד שגיעו לעוד ה' כבר כולם גמרו את השס, מגיעים לעוד ה' צריך עוד כך שלומדים. אז הרב שואל אותו, תגיד לי, מה יש מתחת לה? אומר, לא מוכן לענות. מה זה לא מוכן לענות? לא מוכן לענות. מחר אתה בא עם אבא שלך, מחר אתה בא עם אבא שלו, ואז מתחיל לו, חוזר אותו תרגיל, הוא שואל אותו, נו, מה יש מתחת לה? אולי לא מוכן לענות. אבא שלו מתעצם, מה זה אתה לא מוכן לענות? אז הוא אומר לו, תענה. הוא אומר, אתה רוצה שאני אענה? הוא אומר לו, כן. מתחיל הילד לבכות, הוא לא תענה. טוב, אומר לו, אתה יודע מה? אז אני אגיד. מתחת להי יש העגל שאבא שלי גנב מהשכנים. מה פירוש? היי באנגלית וביידיש זה קש, תבן. מתחת להי יש העגל שאבא שלי גנב מהשכנים. מה פשט? לפעמים כשהילד לא לומד, אז אתה אומר, הוא אשם.
לא, 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 תסתכל מה יש מתחת.
מה הסיבה שמתחת? למה הוא לא לומד? למה הוא לא רוצה ללמוד? כי אבא שלו גונב רגל מהשכנים. הוא אומר לתחת אשר לא עבדת את אשר לא קרה בשמחה. זה שאתה לא עבד בשמחה בסדר, משהו מסתתר מתחת, משהו, יש איזושהי סיבה, יש איזשהו, אין, יש איזשהו דבר, אין? אז ממילא כשאדם יש מידות שהן לא עבירות, הן לא עבירות, אבל מה? אין? אבל הן הגורמות, הן המביאות, אין? לידי העבירה, וממילא, אין? וממילא הרמב"ם בא ואומר, יש רשימה שלמה של מידות, שאנחנו מה? אנחנו צריכים לשוב עליהם בתשובה. איך הרמב״ם קורא לכל הרשימה הזאת? אילו האבונות קשים מאותם שיש בהם מעשים. זאת אומרת, יש עבירות וחטאים והם המעשים, ויש המידות שאיך קוראים להם? אבונות. אולי לפי הניתוח הזה מותר לומר את הדבר הבא: לאדם יש בעצם שתי קומות, שתי קומות, קומת המעשים והקומה שלמטה מזה. מה רוצה לומר? אני בחיים עושה כל מיני מעשים, אני עושה מצוות, אני עושה עבירות, זה לא דבר שהלך ונעלם, זה, עשיתי משהו. הקומה א' הזאת משפיעה ומחלחלת על העולם הפנימי שלי, על עולם המידות שלי. ממה נוצרות המידות? המידות נוצרות, א', יש מידות קנויות. לפעמים רואה, שני ילדים נולדים, אחד הוא כזה והשני הוא כזה. שתיים, יש מה שספר החינוך קורא אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני מעשים ופעולות, הן משפיעות על המידות שלי, הן משנות אותי. אם אנחנו צודקים מדברים, הרי שיש שתי מערכות של מושגים. המערכת האחת היא מצוות ועבירות, או מצוות החטאים, זה עולם המעשים. הדבר השני הוא העולם הפנימי, שלו אנחנו נקרא זכויות ועוונות. כשאני עושה הרבה מעשים, זה מחלחל על המידות שלי, על המידות הטובות ועל המידות הרעות. שהמצוות והחטאים משפיעות השפעה פנימית ועמוקה על עולם הזכויות ועולם העוונות. כמו שאדם יבוא לרופא, אדם בא לרופא, אומר הרופא לזה, תשמע, תפסיק לעשן. הוא לא יספור כמה פעמים הוא ישן, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא יראה כמה עשן מצטבר לו בריאות. זאת השאלה. ובמילא הדבר החיצוני הוא המשפיע על העולם הפנימי. וממילא, הנה לנו חיזוק לאותה גישה שרואה במעבר או במשקל של שלושת המסלולים, צדיק, בינוני ורשע, לא איזה שאלה של מספר המעשים שאתה עושה, זה משהו מאוד חיצוני. המשהו החיצוני שאתה עושה יש לו השפעה על העולם הפנימי. במילים אחרות, המצוות והחטאים שאתה עושה הם המשפיעים על העולם הפנימי שלך. ולכן אומר הרמב״ם, כשאנחנו עושים את החשבון, באיזה מערכת מושגים אנחנו עושים? לא במצוות וחטאים, אלא בזכויות ועוונות. לכן תשימו טוב לב למקור אחד בהלכה ג', הרמב״ם אומר, כל מי שניחם על המצוות שעשה ותהה על הזכויות. הזכויות הן התוצאה של המצוות שאתה עושה. אתה עושה מצוות ויוצר בעולם הפנימי חריטה בנפש, וממילא המשקל לא נעשה במספר המעשים. תעשה עוד שבעה מעשים חיוביים ושלושה שליליים, זה לא שינית את הזכויות והאבונות. זכויות והאבונות הם העולם הפנימי, הם שבו יש משקל לבידות שלך. אתה רוצה עכשיו לעבור ממסלול הבינוני למסלול הצדיק, אתה צריך לעשות שינוי מהותי שקראנו לו תשובה. הבית, כן. את שואלת שאלה טובה. לכן מה השאלה? צריך לעשות את זה לעשות את התשובה. נכון? בעצם ראש הנהיון בגיוד, זה קצור תשובה. יפה. נשאלה שאלה שמניחה הנחת יסוד, שאומרת, אם אכן אני צריך לעשות שינוי, שינוי מידותי, זה בלתי אפשרי מראש השנה עד יום הכיפור. זאת שאלה,
זאת שאלה.
כן. מה?
אפשר להגיד שהשינוי יהיה שינוי מעשי, הוא משפיע על העולם הפנימי, אז גם העולם
אחרי שתי הערות שלכם אני מרגיש לחלוטין מיותר. אני חושב שאמרתם כמעט את כל מה שאני רוצה לומר בחצי שעה הקרובה, ואני עכשיו תפקידי יהיה לפרש אתכם, בסדר? או להביא הוכחות לדבריכם.
אני חושב שאמרתם מצוין.
תראו, אני חושב שהמחלוקת ביניכם או שתי הגישות שמעתם דנות בשאלה הבאה. תגידו לי, תשובה זה עסק מסובך או זה עסק קל? תראו, עד עכשיו זה היה שיעור דיכאון. כן? יום שישי דיכאון. עד עכשיו זה היה בעצם מצב שבא לדכא אותנו ולומר שיעור תשובה, בוא נע, זה לא פשוט, אל תחשבו עשרתם את תשובה, אתם בטח חושבים, חשבתם עד היום, נו, נגיד סליחות בבוקר, נעשה עוד כך. לא, 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 זה פה טרנספורמציה, תשובה. החצי השני צריך להיפרד באווירה מסבירת פנים, ובאמת אנחנו נרצה בכל זאת לאזן את התמונה. תראו, קודם כל, על פניו, כל מה שאמרתי עד כה הוא לא לעניין, כי ברמב"ם כתוב לא כך. איפה כתוב? תסתכלו בבקשה במקום מספר 4. במקום מספר 4 כתוב הדבר הבא: לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל אדם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לחף חובה וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לחף זכות. מה כתוב פה? קלי קלות. קלי קלות. אגב, מה כתוב פה? כתוב פה שבינוני זה אלף על אלף, וכתוב שאתה תעשה מצווה אחת, פרח, הכל יתאפל, עבירה אחת, הכל יתאפל, קלי קלות. יאללה, אפשר לגמור פה, ללכת הביתה. זה כאילו. נכון, יש פה מילה חשובה והיא כאילו. אבל תראו, למה לכם להקשות עליי? תקשו על הרמב״ם. ידידי הרמב״ם, מכובדי הרמב״ם, אתה סותר את עצמך. במקום מספר אחד אמרת רק תשובה, לא זכות אחת, לא מצווה אחת, רק תשובה. פה אתה בא ואומר מצווה אחת, פח, העברת את עצמך. הוא לא מתחיל שבאמת הוא עובד עלינו. תראו, יש כאלה שאומרים, ואני קצת את קומם נגד זה. אני אציג את מה שאת רוצה לומר, אני לא בטוח שזה מה שהתכוון. יש פה טענה שאומרת, זה הכל כאילו, תראו, לפעמים, אתם יודעים, המחנך צריך לא להיות אמיתי. אם הוא יציג בפני מחונכיו את היד ואת האתגר וכמה זה קשה, זה ישבור אותם. אז אתה יודע, תשמעו, זה קל, אנחנו, תראו, המבחן 5 יחידות במתמטיקה, בהליכה עוברים את זה, זה מה זה קל. אם הוא יבוא ביום הראשון יגיד להם תשמעו, בואנה זה קשה שבקשים, ו80% נכשלים, וצריך ללמוד יומם ולילה, זה ישבור. אז זאת אומרת, אז אולי גם פה הרמב"ם אומר לפרר יראה אדם עצמו כאילו, זה הכל מיני, תשמע, אל תתייאש, זה בעצם קל, אבל זה לא אמיתי, זה פיקציה. זאת אומרת, הרמב"ם מסרטט עולם דמיוני, לא אמיתי, לא יכול להיות. אני מתקומם. לא יכול להיות שהרמב"ם אומר, תשמע, תראה כאילו, אבל זה לא נכון. כי אז מה, הרמב"ם בלף אותי? הוא בא להודד אותי בדברי שעה ורות רוח, זה לא נכון. לכן אני דעתי, אני אולי אתחבר, אולי גם לזה התכוונת, וגם נאמר פה קודם. אולי הרמב"ם רוצה לומר, ולפני זה אני אתן את היסוד החינוכי הרבה. כל מחנך צריך להתוות בפני חניכיו חזון. החזון הזה צריך לענות על שני קריטריונים. א', שלא יהיה נמוך מדי, ב', שלא יהיה גבוה מדי. אם הוא נמוך מדי, הוא לא חזון. אז זה מה, אומרים בהליכה. אם הוא גבוה מדי, מה יהיה? יש. תהליך התשובה הוא מחד קשה, מאידך קל. עד כה ראינו שבאמת תהליך התשובה דורש מהאדם לחולל שינוי אמיתי. לחולל שינוי. ואגב, לחולל שינוי זה לא קל. זה לא קל. שם הגאון מוילנה אומרים שיותר קל לגמור את כל השס מאשר לשנות מידה אחת בנפש. וכולנו נודה שהרבה פעמים נראה לנו שאנחנו כל פעם נכשלים בגלל אותה מידה, אותו בג שיש לנו מנקודה מסוימת. מצד שני בא הרמב״ם ואומר, תשמע, דע לך שמצד שני תהליך התשובה הוא דבר קל. למה הוא דבר קל? אתם יודעים, יש גמרא מעניינת מאוד. הגמרא אומרת, המקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור. כן? זאת אומרת, אדם בא ואומר, אני מקדש אישה בתנאי. התנאי הוא שאני צדיק. יודעים שהאדם הזה רשע גמור. אומרת הגמרא, הלכתית, ברובד ההלכתי, חוששים לקידושיו, לא ודאי מקודשת, זה אחד הסטטוסים הכי גרועים, כי הוא לא יכול לחיות איתם אחד, כי לא ברור שנשואים, מצד שני היא לא יכולה להיות מותרת לעולם. חוששים שמה הרהר בתשובה. מה זה הרהר? אז חשוב, אולי אני ארזור בתשובה. כל כך קל? באיזשהו מקום עולם התשובה הוא גם עולם קל. והרמב״ם, אני יודעת, אני אומר את הדבר הזה. אמנם אני מצריך לעשות שינוי טוטלי, מהותי, עמוק, בנפש, אבל דע לך, אל תתייאש. תדע לך שלפעמים שינוי בנפש, אתה יודע ממה הוא מתחיל? או ממה הוא יכול לקרות? לפעמים הוא יכול לקרות אפילו ממעשה אחד בלבד. לפעמים אדם עומד באיזושהי נקודה שהוא, הוא בנה, הוא בדיוק, אתם יודעים, הוא בדיוק בקו האמצע, תן לו איזה פק, איזה מכה קטנה, והוא נופל לשם, הוא נופל לשם. וממילא בא הרמב״ם ואומר, לפיכך יראה האדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, כי רוצה לומר, גם כפדגוג טוב, אבל גם כדובר אמת. לפעמים השינוי המהותי הזה שדיברנו עליו מבפנים, יכול לבוא ממעשה אחד. יבוא לכל מרגע אחד, רבי עקיבא, ממרומי 40 שנותיו, כשלא שמע ולא לא למד ולא שנה, כלום עם חזל. עומד פתאום איזה מחזה אחד, כן, רואה איזה אבנים שחקו מים, פתאום תק, כל החיים שלו משתנים. אל עזר בן דורדיה, חזל מספרים שהיה אחד שעשה כל התועבות שבעולם. לא אתאר פה מה שהוא עשה. רק ברגע האחרון פתאום ביקש תשובה, ואומרים, בסופו של דבר, הגמרא קוראת לו רבי אלעזר בן דורדיה, שבוכים יש קודם עולמו בשעה אחת. מזומן לחיי עולם, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי עולם הבא. זאת אומרת, כן, לפעמים אתם יודעים, אפילו תראו בהיסטוריה הציונית, איזה הרצל אחד, פתאום היה מדרש דרייפוס, כל אורחותיו השתנו וכל תלונות הציונות השתנו. לפעמים ברגע, בא הרמב״ם אולי ואומר ככה, תדעו לכם, מחד לא לזלזל בתהליך התשובה. זה לא איזה משהו כליל כזה, יאללה בואו נעשה עוד, אני אקבל עליי, אני אבדוק מזוזות. אגב, אני חושב שבכלל היום הרבה פעמים כשקוראים דברים, בודקים מזוזות, תבדוק את עצמך, מה אתה בודק את המזוזות? תבדוק את המזוזות, תגור גם על עצמך. הרבה יותר קל לבדוק את המזוזות ולבדוק את עצמנו. הרבה יותר קל. אז מה אתה? תשנה, תשתנה, תהיה אדם אחר. זה לא קל. אבל מאידך אולי רוצה הרמב״ם לבוא ולומר, דע לך שהמסע הארוך הזה של שינוי המהות הפנימית לפעמים יכול להתבצע מאוד בקלות, בעזרת חטא אחד או מצווה אחת הוא יכול להשתנות. ולכן ההסתכלות צריכה להיות מאוד מורכבת, היעד מחד צריך להיות ארוך טווח, אבל מאידך אל תתייאש, כי לפעמים המסע של 1,000 מילים מתחיל באיזה צעד קטן אחד, אולי לפעמים ההשפעה היא כזאת. נתקדם עוד שלך. אתם זוכרים שבשיעור הקודם הזכרנו שיש שאלה ודיון אם בכלל יש חובה לשוב בתשובה, אם בכלל יש מצווה. וראינו וניסינו לדייק משונו של הרמב״ם, הם הזכרנו את אותו לשון שהרמב״ם אומר כשיעשה תשובה, הם, זה מופיע בפניכם במקור מספר 10, הם, הרמב״ם אומר כל מצוות שבתורה כשיעשה תשובה, ולכן מקור 11 ישתדל אדם לעשות תשובה. יש יום אחד בשנה שבו לכולי אלמה יש חובה לשוב בתשובה, וזה הרמב״ם במקור 12. והרמב״ם אומר כך, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ברמב״ם כתוב מפורש, ופה אי אפשר לדון ולדייק ולהתווכח, ביום הכיפורים יש מצוות תשובה, יש חיוב לשוב בתשובה. יתרה מזה, רבינו יונה סבור שלא כמו שניסינו לדייק ברמב״ם, שיש חובה ומצווה, מצוות עשה לשוב בתשובה, כמו שיטתו של הרמב״ן. ואז, אבל לא רק שיש מצווה אחת, נראה שיש יותר מאחת. למה? ישנו מושג שחז"ל אמרו
והוא נקרא חילוקי כפרה. מה זה חילוקי כפרה? אנחנו מאוד אוהבים שדברים הולכים אינסטנט. עשיתי מיד. חוגלה הדרך הקלה. עשיתי רק. בא הרמב״ם ואומר, תשובה לא תמיד עובדת אינסטנט. תראו במקור 13. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שמתכפרים לשעתם, זאת אומרת שהכפרה היא מיידית, ויש עבירות שהם מתכפרים אלא לאחר זמן. הנה הפירוט. כיצד? יש ארבע דרגות. דרגה א', עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו, נאמר מיד במקום, שנאמר שובו בנים שובבים ופעם משובותיכם. דרגה ב', עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת, זאת אומרת דרגה ראשונה הייתה מצוות עשה, דרגה ב' מצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בידים, ועשה תשובה, תשובה תולה ביום הכיפורים מחפר, ובאילו נאמר כי ביום הזה, קרי יום הכיפורים, יכפר עליכם. דרגה ב', דרגה ג', עבר על קריטות ומיטות בידים ועשה תשובה, תשובה ביום הכיפורים תולים, וייסורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה שיבוא עליו ייסורים, ובאילו נאמר ופקעתי בשבט פשעם ונגעים עוונם. דרגה ד', באמת דברים אמורים שלא חילל את השם, והנה תראו כמה חילול השם זה דבר חמור, אבל המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורי והוא עומד בתשובתו ובאו עליו איסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אז שימו לב, יש ארבע דרגות. אם חשבתי שיום הכיפורים אפילו זה דבר שמחפר מיד, אומר רמב״ם לא, גם יום הכיפורים לא מחפר על כל דבר. חילול השם למשל לא מתכפר, עבירות שבין קריטות ומיתות בידים לא מתכפר. בא רבינו יונה ואומר על הדבר הזה יש לי קושייה. למה? יש פסוק מפורש, ומפסוק מפורש משמע שלכאורה הדבר הזה לא נכון. תראו בבקשה רבינו יונה שערי תשובה מקור 14. אומר רבינו יונה, ועל זה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי על קריטות ומיתות בית דין תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, יש שאלה, יש לי איזה קושייה גדולה. מהי הקושייה? הלא כתוב מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. על מה הפסוק הזה מדבר? הפסוק הזה מדבר על יום כיפור. תחילתו של הפסוק כאן, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. מה כתוב בו בפסוק הזה? שיום הכיפורים הוא יום טהרה טוטלי, מלא על הכל. אז שואל רבינו יונה, איך אתה בא ואומר לי שלא על הכל, והפסוק צובח ואומר על הכל? בא רבינו יונה ואומר לא, התשובה היא, ידידי הטוב, אתה לא קורא נכון את הפסוק. יש פסיק באמצע. יש פסיק. אל תבלבל. מה הכוונה יש פסיק? הוא אומר ככה. הפסוק הזה נחלק לשני חלקים. בוא נקרא אותו עכשיו ונפריד לשני חלקים. חלק א', אתם זוכרים לשון? תחביר. נושא, נשאו, נושא. כיתה י'. החלק הראשון של הפסוק. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. מי הנושא? הקדוש ברוך הוא. לא היום. נכון, כי ביום הזה יכפר עליכם. ביום זה מה? מושג. ביום. או תאוזמן. כן? תאוזמן. לא מושג. לא מושג. יחפר זה נושא ונשוא, הוא יחפר, הוא למור ריבונו של עולם. החצי הראשון של הפסוק מתאר את מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, הוא יחפר עליכם. על מה הוא יחפר עליכם? תעיין ברמב״ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה ד', שם יגידו לך על מה הוא יחפר לך ביום ראשון. דרגה א' ב' כן, דרגה ג' וד' לא. שם לא כתוב על הכל. החצי השני הוא כבר לא הבטחה. הוא לא מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. הוא כבר תביעה אליכם. מכל חטאותיכם לפני השם, תתהרו. תתהרו זה לא הבטחה, אומר רבינו יונה. אלא מה? ציווי, זה מצווה. אתם מחויבים להיטהר מכל החטאים ביום הכיפורים. אז לא כתוב שזה יחפר לך מיד. אתה מצווה להיטהר מכל החטאים. בסדר? אז החצי השני של הפסוק, אומר רבינו יונה, זה בכלל לא הבטחה לכפרה. זה חיוב, זה ציווי. זו תביעה מאיתנו. כן. בבקשה.
שואלת שאלה טובה, שואלת מה באמת, מה אומר הסטטוס הזה של אדם ששב בתשובה בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו, אבל הוא עבר חילול השם, ממילא כאילו עדיין לא מתכפר לו, אין לי תשובה. יכול להיות שאדם שהוא מתכפר כמו צדיק, אבל לא מתכפר לו, זה לא חייב להיות אותו דבר. מה זה חילול השם? הרמב"ם מגדיר מה זה חילול השם. חילול השם הכוונה היא שאדם עשה את העבירה למשל לא ב... בצנאה, אלא עלה בעיני קול ועשה את זה בפרנסיה ובזלזול, או יש עדר אחר, למשל מישהו צדיק גדול והוא הולך אפילו קונה בלי בשלם לא מיד בלי הכפה, מתנהג לו כמו צריך. הוא אומר שמי שבן עסק בתורה אבל אין משא ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות? אוי לא להביא שלי בתורה, אוי לא לרבוש בתורה. אמירה הערה טובה, ילד היום מה שאת אומרת, שצריך להבין מה בדיוק ההדרה, הסטטוס של אדם שחזר בתשובה שלמה, כמובן שזה חילול השם, אני לא מתכפר לו. אבל יש מושג, להגדיר בדיוק מה הסטטוס ומה זה אומר, אבל הייתי אומר כאן, בשביל לעודד אותה, משווה. שווה. למרות זה, כדאי לחזור בתשובה, ולא זה. אבל, אז למילא, בואו נקרא את רבינו יונה בפנים. אומר רבינו יונה מקור 14, והזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל קריטות ובוטות בית דין תשובה ויום כיפורים תולים ויסורים ומרקים, יש שאלה ולא כתוב בי כל חטאות ערב להשם תתארו. עונה רבינו יונה והתשובה בזה,
כי מה שנאמר לפני השם תתארו זו לא הבטחה, זו מצוות עשה על התשובה, שנחפש דרכנו ונחקור ונשוב אל השם ביום הכיפורים. שואל רבינו יונה את עצמו, רגע, בשביל מה צריך לצוות אותי לחזור בתשובה ביום הכיפורים? היום אני לא צריך לחזור בתשובה. הלא יש לי מצוות תשובה כל השנה. בשביל מה צריך להגיד לי, רגע, בזיין בתשרי אני חייב לחזור בתשובה? חייב. חייב בתשרי חייב? תת חייב? תשבו לי, לא, גם ביוד בתשרי. פשוט. גם אתמול הייתי חייב. למה? אבל זה לא אם. אפילו רבינו יונה זה, אתה חייב? לא איזה תשמעים, היה. אומר רבינו יונה, החיוב נוסף ביום הכיפורים. זאת אומרת, תראו דבר מעניין. מה שהוא רק קודם, רצינו לומר שאולי אין מצווה לחזור בתשובה, הנה עכשיו הצד השני. מה אומר רבינו יונה? שתי מצוות לחזור בתשובה. יש מצווה אחת כל השנה. ויש מצווה אחת ביום הכיפורים. ואז אני לא אומר. מה צריך להגיד עוד מצווה? פעמיים, אני אגיד לך עוד פעם. הרי יש מצווה לחזור בתשובה, בח' בט' בי'. שמה צריך להגיד לי מצווה מיוחדת, בנוספת. תראו, אז בפשטות אפשר לומר, כדי להדגיש, כדי לתת דגש את הדבר. אבל אולי הפירוש הוא אחר. ואת הדבר הזה אומר, הרב ז'ולטי שהיה רבה של ירושלים, הוא אומר את זה מאוד יפה, ובואו נשאל את עצמם את השאלה הבאה. תגידו לי, מה לדעתכם?
אם יש אדם שעבר בכל השנה 10 עבירות, הוא גם לובש שעטנז, הוא גם מחלל שבת, הוא גם אוכל נבלות וטרפות, וגם רחמנא ליצלן מדבר בתפילה. 4 עבירות.
הוא החליט לחזור בתשובה על 3 עבירות. הוא יפסיק ללבוש שעטנז, הוא יפסיק לאכול זה, הוא יפסיק לחלל שבת, בוא נעלה לא לדבר בתפילה, קשה לו. האם הוא קיים מצוות תשובה על שלושת החטאים שהוא עבר? מה דעתכם?
כן.
מה? ודאי שכן, מה אני אגיד? אם אדם יש לו 1,000 עבירות, והוא עבר, עשה תשובה רק עד 999. אז מה, זה המון? זה נפלא? מה אני אגידו? לא, אנחנו שחור לבן. או הכל או כלום. או שאתה זה, או שאתה זה. מה, עשיתי, תראה איזה תהליך עשיתי. אשראי, תברך אותי. ודאי שכי יהיה מצוות תשובה. מה יהיה אם ביום הכיפורים עשה כך? מה דעתכם? כי יהיה מצוות תשובה של יום הכיפורים או לא? לא, למה? מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, נפלא. הנה שיטת רבינו יונה. כל השנה כולה תהליך התשובה יכול להיות אינדיבידואל. על אבון פלוני, על אבון אלמוני. רבינו יונה בא ואומר, ביום הכיפורים נוסף דבר נוסף. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אוברול. טיפול שורש. תרצו באותה תשובה שלמה, באותה מידות שדיברנו. יום הכיפורים תובע תהליך תשובה טוטלי. אגב, אם תרצו לא בכדי. למה? כי מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אדם הולך למקווה. נכנס למקווה, אומר אני רוצה שכמעט כל הגוף יהיה טהור, אצבע אחת בחוץ לא. אין דבר כזה. טהרה הוא תהליך טוטלי. אגב, הרב סולובייצ'יק מעריך מאוד בספרו המופלא על התשובה לבאר שבתהליך התשובה יש שני אלמנטים. יש כפרה ויש טהרה. ולמה? כי בעצם גם תהליך החטא מביא שתי תוצאות. תהליך החטא קודם כל גורר עונש, הוא מחייב. עברת עבירה, מגיע לך עונש. ואגב תרב, אולי מפה יהיה לך איזו תשובה למה שאמרת קודם. יש תהליך של כפרה. סליחה, יש תהליך שהחטא מחייב. ואז צריך כפרה כדי שיתכפר לי העונש שבעצם הייתי חייב. יש תהליך מקביל. למשל, מי שעבר עבירה הוא פסול לעדות. מה זה עונש? זה לא עונש. אלא אתה בעקבות החטא פגמת בחזקת הכשרות שלך. החטא לא רק מחייב, הוא גם מתמה. הוא גם הופך אותך לאדם אחר. וממילא תהליך התשובה מה צריך לעשות? הוא צריך גם לא רק לחפר, אלא גם לטהר. ולכן יש תשובה של כפרה, ויש תשובה של טהרה. הרב סולובייצ'יק מעריך שבתשובה של טהרה, אני צריך לחזור בתשובה לא רק מהחטאים, אלא גם מדרך החטאים. ואגב, זה מה שכתוב ברמב״ם, באותו רמב״ם, דרך חטאים, הכוונה היא, נשקע לזה באטמוספירה של החטא. לא מספיק שאני אפסיק לחטוא. מה הביא אותך לשם? מה המידות שהביאו אותך לשם? מה העבירה שהביאו אותך לשם? אגב, תסתכלו באותו רמב״ם נפלא שהזכרנו במקור חמש, כשהרמב״ם מדבר על המידות, תראו איזה פסוק הוא מביא בסוף. ואלו האחרונות קשים אותם שיש בהם מעשה וכו'. וכן הוא אומר, יעזוב רשע, אגב, מה המילה הבאה בפסוק?
דרכו.
מחשבותיו. זאת אומרת, לא מספיק לעזוב את המעשים. צריך מה? לעזוב את הדרך, לעזוב את המחשבות, לעזוב את המידות. וממילא תשובה של טהרה, היא מצריכה תשובה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. וממילא, עכשיו נבין את רבינו יונה. אגב, ולכן מה שאת שאלת קודם, יכול להיות שעדיין לא נתכפר לו, אבל נטהר לו. זאת אומרת, אדם שלא עשה תשובה על החילול השם, נקרא לו בלשון וולגרית, הוא אדם טמא. לא עוד שהוא חייב. אני חייב למס הכנסה לתמול. כן? אבל אני היום אדם טמא. עכשיו בתשובה הפך לאדם טהור, עדיין לא נתכפר לו, יש איזה חשבון קדום, אבל הוא כבר יקרא צדיק. אם עכשיו יגיד, הוא יגיד אני מקדש את האישה ועד שאני צדיק, גם לא יתכפר לו, הוא כבר צדיק. אבל עדיין כדי שיתכפר הוא צריך להעביר לעבור את כל התהליך. ממילא כל השנה כולה.
אבל אני חושבת שמי שלא מתכפר לו כפרה גמורה הוא גם לא טהור.
טוב. אבל בא רבינו יונה ואומר ככה, כל השנה כולה יש לי מצווה לשוב בתשובה. מי עבירה זו? מי עבירה אחרת? פעם תתלבש על זה, פעם תתלבש על זה. והנה לנו, דיברנו צריך בנימה אופטימית או בנימה פחות לסיים, באיזשהו מקום שוב אנחנו חוזרים לאותה נימה טובעת. המסלול שאנחנו צועדים עליו עכשיו בימי אלול ובעשרת ימי תשובה, הוא לא לקחת איזה נקודה אחת וכל השנה כולה תגיד שבע, עכשיו אני מתלבש על הנקודה הזאת, עכשיו אני מתלבש על זה, עכשיו אני מתלבש על זה. כן? התהליך של, של חודש אלול ועשרת ימי תשובה, שוב, כפי שרבינו ידע הציג אותו, הוא שואף אל תשובת יום הכיפורים. תשובת יום הכיפורים הוא התשובה של מכל חטאותיכם לפני השם תקראו. בבקשה.
יש פה איזושהי סתירה בפרט, אדם בן אדם,
נכון.
צדיק בארץ אשר יעשה טוב בבית חטאו.
נכון.
זה המצב.
נכון.
אם אתה אומר
שביום הכיפורים
מה שנדרש מהאדם זה להיות
הטהור, הטהור,
הטהור,
המושלם, להיות
כאלוקי.
זה כבר לא ציטוט מדויק שלי. השלמות
היא לא אצל בני
האדם. נכון. לכן אני אשלים שוב את מה שאמרתי קודם. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציון זכאי וחציון חייב, חטא חטא אחד, הכריע את עצמו ועשה מצווה אחת, הכריע את עצמו. זאת אומרת, אדם צריך לשאוף לשנות את כולו. התהליך הזה מחד הוא קשה, מאידך לא להיבהל. אולי פה נסיים. לא להיבהל, לעולם יראה אדם לחזור זכאי וחציון חייב. זאת אומרת, התביעה היא להשתדל לשנות שינוי פנימי, מערכתי נקרא לזה. השינוי המערכתי יכול לבוא גם שינוי של עוד פינצטה, ועוד פינצטה, ועוד זה, ועוד זה, אבל לרצות ולשאוף להשתנות. בהצלחה.